העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה. שלום מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, אהלן אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט העולם הגדול ולחלק ב' של הפרק גוסטב ויגלנד, האמן שיצר פסלים אנושיים. בחלק הקודם תיארתי את ראשית חייו ועיצובו של גוסטב ויגלנד כפסל צעיר, והגענו עכשיו בפרק חלק ב' לשנים החשובות בחייו, לשנים שבהן התרחשו אירועים שישפיעו על גוסטב ויגלנד ועל הפארק המרהיב והמיוחד שעיצב ובנה. אז הנה לפניכם, גוסטב ויגלנד, האמן שיצר פסלים אנושיים חלק ב'. בתחילת שנת 1921 מחליטה עיריית קריסטיאניה, זוכרים? אוסלו לעתיד, להרוס את הבניין בו התגורר גוסטב ויגלנד ולבנות ספרייה במקום. ויגלנד חיפש מקום להצגת עבודותיו וביקש מהעירייה לבחון עבורו מקום לסטודיו בטבע. עיריית קריסטיאניה פונה אליו ומציעה לו הסכם מעניין מאוד. ההסכם היה שכל עבודותיו יוצגו אך ורק בעיר אוסלו ולא מחוצה לה, ובתמורה תעניק עיריית אוסלו סטודיו לגוסטב ויגלנד, סטודיו מרווח ונוח בו יוכל ליצור, וגם מוזיאון להנצחה לאחר מותו. מה אתם הייתם עונים אם מועצת העיר הראשית והגדולה במדינה שלכם הייתה שואלת אתכם אם אתם מוכנים להציג לעולמים, לתמיד, לעולם ולעולם את יצירותיכם, אבל גדול מאוד, מגבילה אתכם לבלעדיות אך ורק איתה. מה אתם חושבים? מה אתם הייתם אומרים? גם אני הייתי מתלבט מאוד מאוד. אני שמח שלא פנו אליי בנושא הזה, לפחות בינתיים, וזה באמת לא, זו באמת לא שאלה קלה. במיוחד כשגוסטב ויגלנד ביקר בערים גדולות וחשובות באירופה, כמו ששמעתי בחלק א' של הפרק, וכבר נחשב אמן בינלאומי מוכר. הוא ודאי חשב על הצגת עבודותיו במקומות שונים ביבשת. למה לקבע את עצמנו רק באוסלו? אמנם העיר הראשית, העיר הגדולה, העיר שבה הוא קבע את מגוריו, עיר שמילדותו הוא שם, אבל עדיין להציג את הפסלים, את כל האומנות שלו, רק בעיר אחת, חשובה ככל הניתן, זה קצת מוזר. תסכימו איתי, קצת מוזר. אז ויגלנד חכך מעט בדעתו על הרעיון, וכאדם שקול וקר רוח בדרך כלל, הוא היסס מעט. חשב על זה קצת, אבל בסופו של דבר, החליט להסכים להצעה בעיקר מסיבה פרקטית. הוא יוכל לקבל סטודיו לעבודותיו ומוזיאון שינציח את עבודותיו גם לאחר חייו, כלומר הנצחה עולמית. וכך נחתם הסכם בלעדיות הדדי בין מועצת עיריית קריסטיאניה לבין גוסטב ויגלנד בחודש פברואר שנת 1921. ויגלנד עובר לגור בסטודיו עבודה ומגורים שהחל לעצמו במשך שנים. הסטודיו כולל מעבר למקום שבו יוכל לעבוד, גם דירה גדולה צמודה לו ולמשפחתו, הכוללת ספרייה, חדר אוכל, שני חדרי שינה, סלון, חדר אמבטיה עם שירותים צמודים. בקיצור, מבנה מפואר מאוד יחסית לאותה תקופה. למרות שלא קיבל שכר ישיר מהעירייה עבור הצגת עבודותיו בפארק, היה גוסטב ויגלנד מרוצה מאוד מההסכם איתה, כיוון שהוא נתן לו גם שקט נפשי להתרכז ביצירותיו, וגם בית נוח ונעים לגור בו כמעט בטבע, למרות שהוא בעיר, ללא תשלום. פלוס, בנוסף, הנצחה לעולמים, והעירייה גם הסכימה שיקבל עמלה עבור עבודותיו שייצור ברחבי העיר מחוץ לפארק הפסלים. הסטודיו נמצא בפארק פרוגנר, פארק שעיריית קריסטיאניה רכשה בשנת 1896 והפכה אותו לפארק ציבורי. בשנת 1914 הפארק אירח את חגיגות המאה ליום החוקה של נורווגיה. ב-1921 עדיין היווה אזור טבע עירוני פתוח בשכונת מגורים בשם זהה, שכונת פרוגנר, מספר קילומטרים צפונית מערבית למרכז העיר. היום שכונת פרוגנר היא שכונה מבוססת מאוד באוסלו, מונה כ-60,000 תושבים, עם מחירי נדלן מהגבוהים לא רק באוסלו, אלא גם בנורווגיה כולה, וזו מדינה מהיקרות בעולם. אגב, השם הרשמי של הפארק עד היום הוא פארק פרוגנר, והאזור שבו נמצאים פסליו של ויגלנד, אזור פארק הפסלים, נקרא מתקן ויגלנד באופן רשמי, או באנגלית ויגלנד אינסטליישן. אבל תיירים זרים וגם מקומיים נוהגים לקרוא לו לעתים פארק ויגלנד, וכך הוא מוכר לרוב. בשנת 1922 התחתן ויגלנד בשנית, הפעם עם אינגריד וילברג, שבדומה לאשתו הראשונה גם הייתה מודל לעבודותיו. כמו שאתם רואים, הוא היה עבד והכיר את נשותיו במקום עבודתו. עבודתו סבבה את חייו והוא עסק בה יומם וליל. ויגלנד התגרש מווילברג בשנת 1940. אך המהפך המשמעותי ביותר בחיי הפסל שישנה את חייו לעד התרחש בשנת 1924. אתם זוכרים כבר, שנת הקמתו של הפארק, פארק ויגלנד. בשנה זו עיריית קריסטיאניה הסכימה להציב את עבודתו המזרקה, חלק מאוד חשוב עד היום בפארק הפסלים, והפארק לבש צורה כמקום מרעיב באופן מיוחד ולא סתם עוד פארק פסלים. בסופו של דבר עיצב את עבודת חייו כמו שאנו מכירים אותה היום, המאסטרפיס האומנותי של העיר אוסלו, פארק הפסלים. בכך הפך ויגלנד מאמן מקומי מפורסם לגדול פסלי נורווגיה ומהמפורסמים ביותר בפסלי העולם. הוא הבין שבכך שהוא מבטיח לפסלים שיצר חיי נצח ולדמותו שלו להיקשר עם העיר אוסלו לעולם ועד. בנוסף לפסלים שלו הוא העניק לעיר אוסלו גם תחריטים שיצר, תבניות למפות ואיורים של קריות ושטיחים. בהמשך, לאחר מותו ועם אישור ממשפחתו, הפסלים שלו הוצבו גם במקומות אחרים באוסלו וברחבי נורווגיה ואפילו מחוץ למדינה. ניתן לראות פסלים נוספים של גוסטב ויגלנד ברחבת בית העירייה של העיר, בין מימיו התחולים של הנמל לבית אבני הבריק האדומות המפורסם של בית העירייה. פסלים נוספים של ויגלנד באוסלו נמצאים גם ליד ארמון המלוכה, ובשאר נורווגיה מוצבים פסלים שלו גם בעיר ברגן, העיר השנייה בגודלה במדינה, מול תיאטרון שנקרא הבמה הלאומית, ועוד פסלים נוספים של גוסטב ויגלנד תוכלו למצוא גם במנדל, עיר הולדתו של ויגלנד, ואפילו פסל אחד בעיר הנורווגית הדרומית, הגדולה הדרומית ביותר, קריסטיאנסנד. מחוץ לנורווגיה ניתן לראות פסלים של ויגלנד בשתי מדינות בלבד, שוודיה ויפן. בבירת שוודיה, סטוקהולם, נמצאת גלריה טיאלסקה, ושם נמצא אוסף הפסלים הגדול ביותר של הפסל גוסטב ויגלנד מחוץ לנורווגיה. איך הכל התחיל? הכל התחיל בהיכרותו של גוסטב עם מנהל הבנק ואספן האומנות העמיד מאוד, ארנסט טיאל, אי אז בתחילת המאה ה-20. טיאל חיפש לתמוך באמנים סקנדינבים ייחודיים ובעלי חזון אומנותי, והתרשם עמוקות מעבודותיו הראשונות של גוסטב ויגלנד. כששמע טיאל שלויגלנד בעיות כלכליות וקושי גדול מאוד לבנות את הפסלים ולהציב אותם באוסלו, החליט לעזור לו בכך שתרם 50,000 קרונות נורווגיות, סכום עתק באותם ימים, להקמת המזרקה. אתם זוכרים, אותה מזרקה שהוא הציב בפארק הפסלים. ללא תרומה זו כנראה לא הייתה מוקמת המזרקה בימיו של ויגלנד. כשויגלנד הבין שחלומו להקים פארק פסלים אכן התגשם, אמר, זהו היום השמח ביותר בחיי. אגב, באותה גלריה בסטוקהולם, כן, גלריה טיאלסקה, ישנן גם יצירות של אמן נורווגי מפורסם מאוד אחר, כן, הצייר האקספרסיוניסט אדוארד מונק. מונק צייר בין היתר את אחד הציורים העיקריים ביותר בעולם, הצעקה, The Scream, שבאחת מהגרסאות שלו נמכרה בשנת 2012 במחיר של 120 מיליון דולר. והיום שוויה של התמונה עומד על יותר מ-133 מיליון דולר. אגב, זה ציור שגם נגנב מספר פעמים. מונק וויגלנד חיו באותה תקופה, וכאמנים צעירים אפילו גרו זמן קצר באותו בית מלון וברלין. הם אמנם העריכו אחד את השני, אך הייתה ביניהן קנאת אמנים, ולא היו מעולם ידידים. ובשלב מסוים אפילו מונק האשים את ויגלנד בגניבת רעיון ליצירת מעגל החיים, שמוצג בפארק הפסלים. ישנה סברה שהאמנים נטו להתווכח, ובאחד הוויכוחים ביניהם אפילו זרק ויגלנד יציקת חזה מחרס לעבר מונק, שהתכופף והחטיא את האמן, אך היציקה נשברה ונהרסה לגמרי. ויגלנד היה בקשרים גם עם שני סופרים נורווגים מאוד מפורסמים. האחד הוא קנוט אמסון, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1920, שספרו המפורסם ביותר היה ברכת האדמה, יצירת מופת של ממש, מי שעוד לא הספיק לקרוא. קנוט אמסון היה מבוגר מויגלנד בעשור, והשניים היו חברים קרובים. אמסון הרבה לעודד את ויגלנד ליצור עוד בתחילת דרכו, אך מאוחר יותר, כשהשניים החלו להתפרסם ולהיות עסוקים מאוד בעבודתיהם, הקשר מעט התרופף. האמן הסופר הנורווגי השני המפורסם שקשור לגוסטב ויגלנד הוא הנדריק איבסן, סופר מחזאי מוערך מאוד בעולם, שהיה מבוגר מויגלנד ב-41 שנים. לא היו לויגלנד קשרים רבים איתו עם הסופר, וגם לא קשרים חברתיים עמוקים, אבל באחת השנים ויגלנד ביקש לפסל את המחזאי, אך הוא הורשה לעשות זאת רק ממש בערוב ימיו של איבסן, כשהאחרון היה רוב הזמן במיטתו, שוכב חולה, סובל משבץ מוחי, הוא מצליח לקום ולדגם עבור ויגלנד לא יותר מ-10 דקות ברציפות בכל פעם. וכאמור, חוץ מבשוודיה, גם ביפן ניתן לראות פסלים של ויגלנד בפארק האומנות של העיר ספורו ביפן, אחת הערים הגדולות במדינת איים זו. אוקיי, אז בואו נדבר יותר על הפארק עצמו. גודלו של פארק הפסלים של ויגלנד, כ-320 דונם, אורכו הכולל כ-850 מטרים, והוא מכיל 212 פסלים חוץ מיצירות האומנות השונות, כמו למשל מזרקות וגשרים. כן, הפארק מכיל יותר מרק פסלים, הוא בנוי בכוונה בצורה של שדרה אורכית, צרה יחסית ובולטת, כשהמטרה היא שתביטו הלאה, לכיוון סי הפארק, אל המונוליט, הסי הטופוגרפי ולדעת רבים, הסי היצירתי ביותר של הפארק. לעודד אתכם להמשיך ולצעוד, גם מסיבות מיסטיות של זרימת החיים, אחד מכוונותיו הנסתרות של ויגלנד ואחד מהנושאים, התמות של הפארק, וגם כדי להקל מעט על העומס בימים שבהם הפארק הומה מבקרים, במיוחד בחודשי הקיץ כמובן. בנוסף לפסלים, הפארק מכיל את אוסף הוורדים הגדול ביותר בנורווגיה, 14,000 ורדים מ-150 מינים שונים, ובשנת 2009 הוכרז פארק הפסלים של ויגלנד כפארק הנורווגי הראשון שהוגן על פי חוק מורשת התרבות של המדינה. אז מהי בעצם הפארק עצמו? מה יש בפארק? ואלה ששת חלקי הפארק הפסלים השונים. חלק הראשון של הפארק הוא הכניסה הראשית. הכניסה הראשית מורכבת מ5 שערים מגרנית וברזל שחור יצוק, שהאמצעי ביניהם גבוה מאחרים. בנוסף, 2 שערי כניסה להולכי רגל מברזל יצוק. דלתות השערים יוצרו בשנת 1926 בצורה של דפוסים גיאומטריים עם מרכיבים תלת ממדיים במרכז ומעליהם דמויי פנסים או הששיות. פרויקט השער נוצר על ידי ויגלנד בשנת 1924 במימון הבנק הלאומי הנורווגי, אך הוא נפתח רק בשנת 1942. אחרי השער אתם נכנסים לשדרה ארוכה עטורת עצי בוקיצה, עדר, צפצפה ומלה. במרכז השדרה פסל דיוקן עצמי של ויגלנד, הדמות המפוסלת היחידה הלבושה בפארק. בכל זאת, ויגלנד רצה להראות לכם את יצירת חייו בצורה מכובדת, אתם יודעים. החלק השני של הפארק, הגשר. אורכו של הגשר כ-100 מטרים ורוחבו כ-15 מטרים. הגשר עצמו נבנה בשנת 1914 ועליו 58 פסלים במגוון גילאים, מילדים ועד מבוגרים, נשים וגברים, מוצבים בשתי שורות, כשגם כאן עמודים דמויי פנסים או הששיות, ובמגוון נושאים כמו משחק, מערכות יחסים, תאווה, קנייה, מאבקים, חיוניות. אחד הפסלים המפורסמים ביותר בפארק נמצא כאן, הילד הכועס, The Angry Boy, ילד עם שפת גוף זעופה שרוקע ברגלו על הרצפה. אולי הוא כועס כי גם דמותו הלכה, הפכה מלוטשת ומחוספסת בעקבות עשרות השנים ומיליוני כפות הידיים של מבקרים שנגעו בו. פסל מפורסם נוסף כאן הוא אב מניף ילדיו, ויש פה גם פסל מדהים נוסף, האישה עם שיער הרסטה המתנפנף, וגם פסל אחר, הילדים הרצים. חלק מהפסלים עוצבו ויוצרו בשנת 1916, והשתמרו בקולקציה של האמן עד שמצאו בית מתאים. בעצם, הבית המדהים הוא הפארק. אבל רוב הפסלים על הגשר עוצבו בין השנים 1925-1933. מתחת לגשר, אגם מלאכותי שברבורים לבנים וברווזים כהי גוונים שוחים בו, ומסביב צמחייה רבה, עצים פורחים ומתשעה מוריקה, רחבת ידיים, נהדר לראות כאן את חילופי העונות. סתיו בשלחת צהבהבה ומחמירת לב, ובאביב הפורח והססגוני שבנורווגיה האביב הוא לרוב בתחילת חודש מאי, מתגברת תנועת המבקרים בפארק. ובקיץ הקצר יחסית במדינה, כן, שיא עונת התיירות בנורווגיה, בעיקר יוני, יולי, אוגוסט, המוני מבקרים מכל העולם מגיעים לחזות בפלא היצירתי. להשתומם ולהתפלא על איכות הפסלים, בזכות גודלו של הפארק וכמות הפסלים הגדולה בו, יש כמעט תמיד תחושה שיש מקום לכולם גם כשהפארק עומד אדם. במקור, ויגלן תכנן שסירות משוטים ישוטו באגם המלאכותי למען הילדים שיבקרו בפארק, אך תוכנית זו בסופו של דבר לא בוצעה בפועל. החלק השלישי של הפארק הוא המזרקה, או בשם אחר, עץ החיים. חלק זה בפארק נועד במקור להיות מוצב מול בית הפרלמנט הסטורטינגה במרכז העיר אוסלו, אבל כאמור היה זה החלק הראשון שהוצב בפארק בשנת 1924, והעבודה עליו הסתיימה רק בשנת 1947. הוא בנוי בצורת מלבן חיצוני ופנימי, עשוי ערד, 60 דמויות מורכבות מפסלי ילדים, נערים וזקנים, מתחת ל-20 מטריות או פסלי עצים המציגים את ארבעת שלבי החיים, ילדות, בגרות, הורות וזקנה. המזרקה עצמה היא למעשה במלבן הפנימי, כשבמלבן החיצוני העשוי מתבליטי הרד יש בריכה קטנה שבה ניתן להשתכשך בימי קיץ חמים. העץ האחרון לפני המונוליט מכיל שלד כסמל למוות, ונועד בידי האמן לציין שגם כשהגוף מתרוקן ומת הוא לא מאבד משמעות, הוא הופך לחלק מהטבע. חלק הרביעי של הפארק, רחבת המונוליט. זוהי רחבה בגודל 1,800 מטרים רבועים, עשויה פסיפס בגרנית לבן ושחור ועליה כימורי רצפה עדינים ודקים. ויגלנד ביקש להמחיש בעזרת הכימורים את מורכבות החיים ואת הדרכים הקשות והמורכבות שבני האדם נאלצים לעתים לעבור בחייהם. הרחבה בנויה בצורת מעגל, ולמרות שהיא בנויה באוויר הפתוח, היא בנויה כך שהיא תכיל עד, אקו. כל שמשמיעים כאן חוזר כעד. שימו לב, מה שאתם אומרים נשמע כעד הרבה יותר חזק מאשר כשאתם מדברים בכל רגיל. בשנת 1947 עוצבו על גבי הרחבה 36 פסלים אנושיים המתארים חמלה, אהבה, זקנה, התאהבות, פנים אל מול פנים, מחשבה, כאב, סבל, השאיפה לנצח, ילדים רבים, הפחד והאומץ, נצח, אם מחובקת בידי ילדיה. מכל פסל אפשר להתפעם מהיצירתיות, מהיופי, מהאומנות הנהדרת והייחודית. ויגלנד החל בעיצוב הפסל הראשון כאן בשנת 1915, ועבד על הפסלים עד 1936. מעל הרחבה גרם מדרגות מעוגל מסוטט בפשטות מגרנית לבן המוליך אל המונוליט. חלק 5 של הפארק הוא המונוליט. מה זה מונוליט? קודם כל מיוונית מונו זה יחיד, ליט זה אבן, אבן יחידה או אבן בודדת אחת. אבל זהו המונוליט הגבוה ביותר בעולם. 18 מטרים גובהו בנוי על הגבעה הגבוהה ביותר בפארק, וממנו כל העולם נראה ירוק, פורח, שמח, כלומר לא רק שהמונוליט מאוד מאוד גבוה, הכי גבוה בעולם, הוא גם נמצא על גבעה, ככה שיבלוט עוד יותר מכמעט כל פינה בעיר. הרישומים הראשונים של המונוליט החלו בשנת 1919, אבל ויגלנד החל בבנייה רק בשנים 1925-1926. האבן מגולפת כולה מיחידה אחת שמקורה במחצבה בדרום מזרח נורווגיה, ממנה נעשה המונוליט. היא שקלה 260 טון והוא עברה ב-1926 דרך הים, ומשם בעזרת מנוף מיוחד וגלגלת, מן הנמל של אוסלו, דרך רחובותיה של העיר אל הפארק. שלושה סטטי אבן עמלו על חציבתו של הפסל הענק הזה במשך 13 שנים תמימות, מ-1929 ועד 1942, ורק בחג המולד שנת 1944, 25 שנים מאז התחלת הרישומים הראשונים שלו, של המונוליט, הוצב המונוליט לראשונה לציבור. מול כמעט 200 אלף מבקרים נרגשים ועמומים מגודל האבן ומגודל המעמד. גם מעמד מלשון אירוע חשוב ומיוחד, וגם המעמד שעליו עמדה האבן הענקית, מעין שכחה מגושמת שנהרסה לאחר הצוותו הסופית של המונוליט במקומו הקבוע. המונוליט עצמו עשוי כולו מ-121 פסלי אדם מערד, אנשים חבוקים אחד בתוך השני, לא ניתן להבחין מאיכן מתחיל איש אחד ומאיכן מתחיל הפסל של האיש השני. נראה כאילו שכולם נאבקים להגיע לפסגה, חותרים כלפי מעלה. כשאני עומד מול המונוליט, אני בדרך כלל מצטמרר, גופי רועד מעט. המונוליט מזכיר לי את המראות המזעזעים של מחנות ההשמדה ממלחמת העולם השנייה, את קורבנות זוועות הנאצים, את ערימת הגופות המוכרת כל כך לצערנו. המונוליט נבנה בידי ויגלנד שנים רבות לפני שנודע בעולם עליהם, מעין נבואה על האדם השואף אל הפסגה, אל השמיים, לקיום, להגשמה עצמית, האדם התלוי וקשור אחד ברעו. כדברי המשורר מוטי המר, כולנו רקמה אנושית אחת. השיר המוכר שכולנו מכירים, והגרסה היפה ביותר לדעתי של חווה אלברשטיין על של השיר הזה. האומניות של ויגלנד ואהבת האדם שלו מתבטאות לדעתי ביצירת המונוליט. זו יצירתו הגדולה והחשובה ביותר בפארק, והחשובה והגדולה ביותר לדעתי אי פעם שיצר גוסטב ויגלנד. החלק השישי של הפארק הוא גלגל החיים, זה סמל הנצח, עשוי ערד, נראה כמו שעון שמש. החלק המאוחר בפארק מ-1933-1934. גם חלק זה מתאר את המסע של האדם מתקופת הינקות עד סופו, דרך תקווה, אבל, שמחה, פנטזיה, משאלות. אבל גם כאן הסוף כביכול אינו סוף מוחלט, כי הפסל מייצג ארבע דמויות אנושיות במעגל, ותינוק נעול בתוך המעגל וצף בהרמוניה. במרץ 1943, בעת מלחמת העולם השנייה, גוסטב ויגלנד מת מדלקת בליבו והוא בן 73. השפעות שתי מלחמות העולם השפיעו עליו והציבו אותו מאוד. גם העובדה שנורווגיה הפכה לבת ברית של הנאצים, כן, שלטון הבובות הפרו-נאצי של ויטקון קוויזלינג, והוא מת בין היתר משברון לב. לויגלנד תמיד היה סבר פנים רציני ומיית לחייך, ובשנותיו האחרונות עקב מוראות המלחמה חבריו העידו עליו שהיה אפילו רציני יותר וחמור סבר עוד יותר מאשר תמיד. עד מותו הפארק מעסיק את האמן מבוקר עד ערב מדי יום במשך כמעט 20 שנים. גם מספר שנים אחרי לכתו המשיכו האחראים על פארק הפסלים להציב בפארק את הפסלים השונים שויגלנד פיסל ועיצב, כשהכל נאמן לאופן שויגלנד דמיין ותכנן לפני מותו. ורק בתחילת שנות ה-50 עיצוב הפארק הושלם סופית, עשורים אחרי שהחל. במשך השנים היו גם ביקורות על עבודותיו של גוסטב ויגלנד, וחלק מהמבקרים טוענים שהן הושפעו מהכיבוש הנאצי של נורווגיה, כיבוש שחל בין השנים 1940-1945, למרות שרוב כמעט מוחלט מעבודותיו של האמן נוצרו שנים רבות לפני כן. וגם העובדה שבמהלך שנים אלה ויגלנד כאמור בעצם מת, כן, הוא כבר לא היה חי בחלק מהשנות שנות הכיבוש הנאצי של נורווגיה. הסיבה לטענות, לדעתי, נובעת מתחושות חלק מהמבקרים, להערכתי חלק קטן מאוד מהם, שהפסלים מייצגים קור אנושי, ניכור בין בני האדם, ושלמות פיזית חסרת אינדיבידואליות. סיבה נוספת לטענות הן השמועות שהופצו במהלך מלחמת העולם השנייה, שניסיתי ולא מצאתי להן ביסוס, שוויגלנד לא התנגד באופן פעיל לכיבוש הנאצי, ואף הזמין מיוזמתו קצינים נאצים לבקר בפארק הפסלים. כאמן מוכר וידוע במדינה, ציפו המבקרים כי ויגלנד, אמן שיצירותיו כאמור אוניברסליות ומייצגות הרמוניה בין בני אדם, התנגד לכיבוש הגרמני ולעקרונות הנאצים וימחה ציבורית נגדם כאיש ציבורי, כאמן ופסל מפורסם. מה שויגלנד למעשה לא עשה, או לפחות לא אין אישור לכך או הוכחה לכך שהוא מחה נגד הנאצים. בהקשר לביקורת זו, אין לשכוח את הטראומה שנושאת נורווגיה משנות הכיבוש האיומות, מחמש השנים הללו, שלטון הבובות של קוויזלינג, והנזק הרב, פיזי ונפשי, שהותירו הנאצים במדינה בנפש וברכוש. חלק מהמבקרים טוענים שהפארק מהווה סוג של חידה, אניגמה. אולי זה המרחב הכפרי והשלב בתוך עיר גדולה, מעין אי ירוק. אולי אלה הן הדמויות המוזרות בו, ואולי זהו מבנה הפארק. ממעוף הציפור נראה הפארק כצלב נוצרי. הציר האורכי שלו יוצא מהכניסה הראשית, מעבר לגשר, אל המונולית ועד לגלגל החיים. ואת הציר הרוחבי של הצלב מסמל את המזרקה, ויחד מתקבל את צורת צלב. גם דמותו של ויגלנד היא דמות אניגמטית מעט, כן? הוא היה מצד אחד ביישן, שקדן, אוהב אדם, אבל מצד שני גם מסוגר, מופנם, מתבודד, עקשן ביצירתו לעתים קרובות, אבל וטרן מאוד בנושא רגש ולב. קשוח לב ולעתים עם זרים, אבל חביב ונדיב עם עקרים, עם אנשים שהוא מכיר ואוהב. דברן בנושא יצירתו, הוא היה יכול לדבר על יצירתו זמן רב, אבל שקט ומופנה מאוד בנושאים אחרים מעבר לעבודתו. בשנת 1950 הוקם מוזיאון ויגלנד, מוזיאון סגור בשטח פארק פרוגנר, הנמצא במבנה דמוי אחוזה עם אבני בריק אדומות. המוזיאון מכיל מיצירותיו המוקדמות של ויגלנד, מודלים מקוריים של עבודותיו שמוצגות בפארק עצמו, בפארק הפסלים, וממחישים בקטן חלקים מפסלי הפארק. במוזיאון יש כ-1,600 פסלים, כ-12,000 איורים ורישומים וכ-400 חיתוכי עץ, כולם מעשי ידיו של ויגלנד. כל היצירות הפכו לרכוש עירוני ונוספו להן גם תצלומים, מחברות לרישום, ספרים ואלפי מכתבים שהיו שייכים לגוסטב ויגלנד. לסיכום, נראה שכבר הבנתם. פארק הפסלים של גוסטב ויגלנד הוא בבחינת אתר חובה בסיור באוסלו, ומומלץ להגיע אליו לפחות פעם אחת בביקור בעיר. ולמשך מספר שעות. במיוחד מומלץ הביקור למשפחות עם ילדים שאצלם, כך אני מעריך, התעוררו שלל שאלות על אנושיות, אוניברסליות ומוסר. שאלות שגם להורים המנוסים ביותר, לעתים פשוט, אין תשובות. עד כאן הפרק גוסטב ויגלנד, האמן שיצר פסלים אנושיים, חלק ב'. מקווה שנהנתם מהפרק הזה ומפרקים אחרים שהזנתם במסגרת פודקאסט העולם הגדול, וגם מקווה שתהנו מפרקים נוספים בעתיד. ולעניין אחר, מדי פעם אני נשאל לגבי הפודקאסט ולגבי מקומות שבהם ניתן להאזין להרצאות שלי בנושאי הפודקאסט, וזו הזדמנות נהדרת להזמין אתכם להרצאות שאותם אני מעביר ברחבי הארץ למגוון מקומות, מגוון תחומים ונושאים שקשורים בתרבויות, טבע, אקולוגיה, אישים חשובים, מקומות, מסעות וכו'. 7 הרצאות שאני מעביר ברחבי הארץ. הרצאה אחת היא על פורטוגל, נקראת מסורת טבע וגעגועים לאימפריה. הרצאה נוספת על מונטנגרו, שנקראת מחופי הים האדריאטי לפסגות הבלקן. הרצאה על לפלנד, האדם והטבע בארץ הנודדים האחרונים באירופה. הרצאה על נורווגיה, קסם החיים בצד מתנת הטבע. הרצאה על גיאורגיה, מורשת עתיקה בין פסגות הקווקז. הרצאה בנוגע לניו זילנד, מתנת האוקיינוס השקט, ארץ הענן הלבן המוארך, וההרצאה האחרונה והשביעית והאחרונה שאני מעביר ברחבי הארץ, ואשמח אם תיצרו איתי קשר ונוכל לבוא אליכם להרצות בפניכם, לחוגי בית, למקומות שונים, מסיבות ימי הולדת, למישהו שרוצה להרחיב את המידע ואת הידע, כמובן כל הרצאה בשילוב של מצגת מעניינת, סיפורים נוספים, גם אקטואליה, גם היסטוריה, גם תרבויות ועוד ועוד ועוד. ההרצאה השביעית היא מסע שערכתי במזרח טורקיה ונקראת מנופי קדם אל ארצו של אברהם אבינו. שוב תודה רבה שהגעתם עד לכאן, מקווה שנהנתם מהפרק הזה וגם פרקים נוספים. מוזמנים ליצור איתי קשר לגבי הרצאות, הרבה הרבה תודה, טיולים מענים, בריאות, עושר ורק טוב. להתראות. העולם הגדול עם אורי הרב. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל normag75@bezekinc.net normag bezekinc.net. להתראות.